שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בסדר ומרגישים טוב. על מה נדבר היום בפרק? היום אני רוצה לדבר על התנדבות. אתם יודעים מה זה התנדבות? להתנדב זה לעבוד במשהו בלי לקבל על זה כסף. אנשים שמתנדבים בדרך כלל פשוט רוצים לעזור לאנשים אחרים. באנגלית להתנדב זה to volunteer, וברוסית זה быть волонтером. באופן כללי, אני חושבת שאנשים בישראל אוהבים להתנדב. אבל מאז שפרצה המלחמה, מאז השביעי באוקטובר, הרבה יותר אנשים מתנדבים מאשר בימים רגילים. המון ישראלים שיש להם זמן פנוי, בחרו ללכת ולהתנדב כדי לעזור איפה שרק אפשר. אז זה יהיה הנושא של הפרק שלנו היום. אני רוצה לבחור כמה תחומים שונים שבהם ישראלים מתנדבים מאז שהתחילה המלחמה, ולדבר איתכם עליהם. מוכנים? בואו נתחיל. אז בואו נתחיל ונדבר על התנדבות בשביל חיילים. כמו שאתם כנראה יודעים, בימים הראשונים של המלחמה, הרבה מאוד ישראלים גויסו למילואים. מה זה גויסו למילואים? אדם שגויס למילואים הוא אדם שכבר סיים את השירות הצבאי שלו, ועכשיו הוא יצטרף מחדש לצבא בגלל שיש מלחמה. כמה אנשים כאלה יש? כמה אנשים גויסו למילואים? מאות אלפי אנשים. בעצם, זה היה גיוס המילואים הכי גדול בהיסטוריה של מדינת ישראל. העניין הוא שהצבא לא היה מוכן לגיוס של כל כך הרבה אנשים באותו הזמן. לכן נוצרו כל מיני בעיות. אחת הבעיות הייתה בתחום הלוגיסטיקה. בתחילת המלחמה היו חסרים למילואימניקים כל מיני דברים. זאת אומרת שהאנשים שגויסו למילואים לא קיבלו כל מיני דברים שהם היו צריכים לקבל. הדברים המרכזיים שהיו חסרים היו ציוד לחימה ואוכל. המילואימניקים התחילו לספר על הבעיה הזאת למשפחות שלהם ולחברים שלהם. ואז אנשים התחילו לדבר על הבעיה הזאת ברשתות החברתיות ואפילו בחדשות. ואז קמו כל מיני אנשים שהחליטו שהם רוצים לעזור לחיילים. היו אנשים שרצו לקנות ציוד לחיילים, והיו אנשים שרצו לבשל לחיילים אוכל. אבל זה לא מספיק שיש אנשים שרוצים לעזור ושיש מילואימניקים שצריכים עזרה, נכון? צריך גם איזושהי מערכת שתחבר ביניהם. משהו כמו מרכז לוגיסטי. למערכת כזאת בישראל קוראים לפעמים חמ"ל. ובכל מיני מקומות בארץ קמו כל מיני מערכות כאלה. כל מיני חמ"לים. אז מה זה בעצם חמ"ל? חמ"ל זו מילה שמגיעה מהצבא. זה ראשי תיבות של המילים חדר מלחמה. זה נשמע מאוד דרמטי, אבל זה בעצם דבר די פשוט ולא בהכרח קשור למלחמה. בצבא החמ"ל הוא סוג של מרכז מידע. כלומר, החמ"ל הוא המקום שאליו מגיע מידע מכל מה שקורה בשטח. והוא אחראי להעביר את המידע הזה למי שצריך אותו. החמ"ל יכול לקבל, למשל, מידע מחיילים שנמצאים בכל מיני מקומות שונים, ולהעביר את המידע הזה למפקד שלהם. באנגלית קוראים לחמ"ל war room or operations room, וברוסית זה командный пункт или военная комната. כשמשתמשים במילה חמ"ל מחוץ לצבא, המשמעות של זה היא פשוט מרכז מידע. כלומר, מקום שמרכז מידע מכל מיני מקומות ומעביר אותו למי שצריך אותו. אז במקרה שלנו, היו לנו אנשים שרצו לקנות ציוד או להכין אוכל, והיו מילואימניקים שצריכים את הדברים האלה. היו גם אנשים שהיו מוכנים להגיע עם הרכב שלהם כדי לקחת את האוכל ולהסיע אותו אל המילואימניקים. במצב הזה, מה שהיה חסר זה לחבר בין כל האנשים האלה. והתפקיד של החמ"ל היה לעשות בדיוק את זה. דוגמה אחת לחמ"ל כזה היא מסעדת האחים בתל אביב. בימים רגילים, כשאין מלחמה, האחים היא מסעדה מאוד פופולרית בתל אביב. אבל מאז שהתחילה המלחמה, הם התחילו להכין אוכל לחיילים, והיו צריכים לדעת לאן לשלוח אותו. לכן, הם גם הקימו חמ"ל, שמקשר בין כל מיני אנשים שרוצים לעזור לבין חיילים שצריכים אוכל. הפרויקט הזה עזר להמון מילואימניקים בתחילת המלחמה. ואחרי כמה ימים כבר לא היה חסר למילואימניקים בצבא אוכל. לצבא היה כבר מספיק אוכל לתת להם, והם גם קיבלו הרבה מאוד אוכל מאזרחים. ואז החמ"ל הזה עבר לעזור לאנשים אחרים. לדוגמה, הם התחילו לשלוח אוכל לאנשים מבוגרים שגרים בדרום הארץ ולא יכולים לצאת מהבית שלהם בגלל המלחמה. וזה דבר בכלל לא מובן מאליו, נכון? שמסעדה שהיא עסק פרטי מתנדבת כדי לעשות עבודה שהיא בכלל לא אמורה לעשות. זאת בעצם עבודה שהמדינה אמורה לעשות, ולא אנשים פרטיים. וזה בעצם מה שמשותף לכל הסיפורים שאני אספר לכם בפרק הזה. אלה סיפורים על אנשים שמתנדבים לעשות עבודה שהם לא אמורים לעשות בגלל שהמדינה לא מצליחה לעשות אותה. והמקרה של מסעדת האחים הוא רק דוגמה אחת. יש עוד הרבה דוגמאות אחרות. אני בחרתי את המקרה הזה באופן ספציפי כי יש סרטון מאוד מעניין שמספר על החמל הזה ועל העבודה שהם עושים שם. אני אשים לינק לסרטון הזה בתיאור של הפרק. הדבר הבא שעליו נדבר הוא התנדבות בשביל מפונים. מה זה מפונים? המילה מפונים קשורה לפועל לפנות, והמשמעות שלה היא אנשים שפינו אותם מהבית שלהם. כלומר, אנשים שהיו צריכים לעזוב את הבית שלהם בגלל שהמדינה אמרה להם לעשות את זה. באנגלית מפונים זה evacuees וברוסית evakuirovani. בישראל המפונים היו צריכים לעזוב את הבית שלהם בגלל המלחמה. המפונים בישראל הם אנשים שגרו בדרום, ליד הגבול עם עזה, או בצפון, ליד הגבול עם לבנון. האזורים האלה הם אזורים מסוכנים כרגע, ולכן האנשים שגרים שם פונו מהבתים שלהם עד שתיגמר המלחמה. עכשיו, למה המפונים צריכים עזרה? כי כרגע אין להם בית. חלק גדול מהמפונים עברו לגור במלונות שנמצאים בירושלים, באילת או בים המלח. אז הם עזבו את הבית שלהם עם מעט מאוד דברים בתיק או במזוודה, כמו שאנשים עוזבים לחופשה, והם גרים עכשיו בחדר, במלון. הם לקחו איתם קצת בגדים, אולי קצת צעצועים לילדים, תרופות שהם חייבים לקחת, וזהו. במקרה של חלק מהמפונים, למשל המפונים מעוטף עזה, הם היו צריכים לברוח מהבתים שלהם ביום שבו פרצה המלחמה. בחלק מהמקרים, הבית שלהם נהרס לגמרי, ורוב הדברים שלהם נהרסו. בכל מקרה, המפונים צריכים לגור במקום שהוא לא הבית שלהם, כמו חדר במלון, עם מעט מאוד דברים שהם לקחו איתם מהבית. לכן, כל מיני אנשים התנדבו לעזור למפונים. היו אנשים שתרמו דברים, בגדים, מוצרי היגיינה, ספרים ועוד כל מיני דברים כדי לעשות למפונים את החיים יותר נוחים ויותר נחמדים. חוץ מזה, היו מתנדבים שסידרו את הדברים האלה בקופסאות, והיו מתנדבים שלקחו את הקופסאות האלה לבתי מלון וחילקו את הדברים למפונים. הרבה מאוד אנשים עבדו על זה בימים הראשונים של המלחמה. חוץ מזה, היו עוד כל מיני דרכים שבהם אנשים התנדבו לעזור למפונים. אחת הדרכים האלה הייתה לעזור למפונים עם כביסה. אתם יודעים מה זה כביסה? כביסה זה מה שאנחנו עושים כדי לנקות את הבגדים שלנו. אם הבגדים שלכם מלוכלכים, אתם צריכים לעשות להם כביסה. אז למפונים שגרים בחדר קטן במלון, קשה לעשות כביסה. במלון אין מכונת כביסה לכל חדר או לכל משפחה שבה אפשר להשתמש כמו בבית. ולכן היו מתנדבים שהציעו למפונים לקחת את הבגדים המלוכלכים שלהם ולכבס אותם. הם לקחו שקיות כביסה מהמפונים, חיבסו את הבגדים והחזירו אותם כשהם נקיים ויש להם ריח טוב. ואולי זה משהו קטן, אבל זה מאוד שמח את המפונים. הרבה מהמפונים אמרו שזה מאוד עזר להם, כי כשהם רחוקים מהבית, הבגדים שהם אוהבים מאוד חשובים להם. הבגדים שהם אוהבים עוזרים להם להרגיש יותר בבית. ולכן אני חושבת שזה פרויקט מצוין ומאוד מאוד חשוב. וגם על הפרויקט הזה יש סרטון מעניין. אני אשים לינק לסרטון הזה בתיאור של הפרק, ואני מאוד ממליצה לכם לראות אותו אחרי שתסיימו לשמוע את הפרק הזה. הדבר האחרון שעליו נדבר הוא הסברה. מה זה הסברה? המילה הסברה קשורה לפועל להסביר. הסברה זה באופן כללי הניסיון של ישראל להסביר לעולם למה מה שהיא עושה הוא טוב ולא רע. אני מניחה שאתם יודעים שיש הרבה מאוד אנשים בעולם שאומרים שמה שישראל עושה בעזה כרגע הוא לא בסדר. יש אנשים שאפילו מצדיקים את מה שחמאס עשה בשביעי באוקטובר. והם אומרים שזה קרה באשמתה של ישראל. הדברים האלה מייצרים דימוי שלילי של ישראל בעולם. זאת אומרת שהם גורמים לישראל להיראות רע בעולם. ואם ישראל נראית רע בעיני העולם, הלגיטימיות של מה שהיא עושה נחלשת. אז נגד דברים כאלה, ישראל צריכה להסביר לעולם למה היא צודקת. היא צריכה להסביר למה היא עושה את מה שהיא עושה בעזה, ולמה אי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. והיא צריכה להסביר שחמאס הוא ארגון טרור איסלאמיסטי קיצוני, ושהוא לא מאוד שונה מארגונים כמו אל-קאידה ודאש. אז איך עושים את זה? איך עושים הסברה? יש כל מיני דרכים. דרך אחת היא דרך יותר רשמית, יותר פורמלית, וזה התחום של פוליטיקאים. פוליטיקאים יכולים להתראיין ברשתות טלוויזיה זרות, כמו CNN או BBC, ולהסביר את הצד של ישראל. דרך אחרת היא דרך פחות רשמית, זאת אומרת פחות פורמלית, והיא באמצעות הרשתות החברתיות. כאן לא רק הפוליטיקאים יכולים לעשות הסברה, אלא כל בן אדם רגיל. בעצם, הרשתות החברתיות הפכו להיות חלק מאוד חשוב ממלחמות בשנים האחרונות. הפלסטינים, למשל, עושים שימוש מאוד חכם ברשתות החברתיות. מאז שישראל התחילה לתקוף בעזה, הפלסטינים משתמשים ברשתות החברתיות כדי להציג את הארס בעזה ולהראות לעולם כמה הם מסכנים. אז גם ישראל יכולה להשתמש ברשתות החברתיות כדי לעשות הסברה. ומאז השביעי באוקטובר, יש ישראלים שהחליטו להפוך את ההסברה לעבודה שלהם, בהתנדבות. מישהי אחת כזאת, שהפכה להיות מאוד מפורסמת בישראל מאז שהתחילה המלחמה, היא אלה קיינן. עכשיו, לפני המלחמה, אלה קיינן הייתה בלוגרית טיולים. כלומר, היא הייתה מטיילת בכל מיני מקומות בעולם, ואז כותבת על זה ברשתות החברתיות. היו לה חשבונות פופולריים ברשתות חברתיות כמו אינסטגרם וטוויטר, ואנשים שעקבו אחריה הכירו אותה כאלה טראבלס, כי זה היה השם שלה בטוויטר. ובגלל שהעבודה שלה הייתה קשורה ברשתות החברתיות, אז היא ידעה מאוד טוב איך להשתמש בהן. לדוגמה, היא ידעה איך לגרום לפוסטים להיות פופולריים במיוחד, ואיך להגיע לכמה שיותר אנשים. ובשביעי באוקטובר, אל הקינן, כמו כל הישראלים, הייתה מזועזעת ממתקפת הטרור של חמאס. אבל היא גם הייתה מזועזעת כשהיא ראתה מה קורה ברשתות החברתיות. היא ראתה שם הרבה מאוד תוכן, זאת אומרת כל מיני פוסטים נגד ישראל ובעד חמאס. לכן היא החליטה להתנדב ולהשתמש בידע שלה כדי לעשות הסברה בטוויטר ובאינסטגרם. היא, לדוגמה, הייתה זאת שהמציאה את ההשטג חמאס is ISIS, שהפך להיות מאוד פופולרי בכל העולם. היא זאת שהתחילה אותו ברשתות החברתיות, ומהר מאוד כולם בכל העולם התחילו להשתמש בו. בימים הראשונים של המלחמה, יכולתם לשמוע אפילו את ראש הממשלה של ישראל, או ראשי ממשלות אחרים בעולם, משתמשים בסלוגן הזה. וכל זה התחיל מזה שאלה קינן ישבה בחדר שלה בפיג'מה ועשתה הסברה בטוויטר. מגניב, לא? לאט לאט, אלה קינן התחילה לאסוף סביבה עוד אנשים ולעבוד יחד איתם על הסברה. וחוץ מזה, היא התחילה גם ללמד אנשים אחרים איך הם יכולים לעשות הסברה בעצמם דרך הרשתות החברתיות. אלה קינן היא לא היחידה שהתנדבה לעשות הסברה. יש עוד כל מיני אנשים כאלה. לדוגמה, יש בחור מאוד מעניין בשם יוסף חדד, שאני ממליצה לכם לחפש את השם שלו בגוגל. הוא ערבי ישראלי שכבר שנים עושה הסברה ישראלית בעולם. אבל בחרתי את הסיפור של אלה קינן כי היא הפכה להיות הסמל של ההסברה הישראלית מאז תחילת המלחמה. וכמו בתחומים הקודמים שדיברנו עליהם, גם כאן יש לי המלצה. גם כאן זה סרטון, אבל הפעם הוא קצת יותר ארוך ויותר קשה מבחינת העברית. זה ראיון עם אלה קינן שעשה עיתונאי ישראלי שאני מאוד אוהבת בשם שאול אמסטרדמסקי. אז בסרטון שאול אמסטרדמסקי מדבר עם אלה קינן, והיא מספרת על מה שהיא עושה ואיך היא עושה את זה. אז אם קל לכם להבין את הפרק הזה, אני מאוד ממליצה לכם לנסות לראות את הסרטון הזה. זהו, זה הכל לפרק הזה. אני מאוד מקווה שהנושא הזה היה מעניין בשבילכם. וכמו תמיד, אני מאוד אשמח לשמוע ולקרוא את הסיפורים שלכם. האם אתם התנדבתם איפשהו בזמן האחרון? או אולי אתם מכירים מישהו שמתנדב? אני מאוד מזמינה אתכם לכתוב לי את הסיפורים שלכם ולשלוח אותם למייל של הפודקאסט. אגב, לכתוב לי מייל זה גם תמיד תרגיל טוב בעברית. ואני גם עונה לכל המיילים. חוץ מזה, אני מזכירה לכם שלכל הפרקים של הפודקאסט הזה יש טרנסקריפטים. זאת אומרת, הפודקאסט בצורת טקסט שאתם יכולים לקרוא ושבעזרתו אתם יכולים ללמוד. כדי לקבל את הטרנסקריפט לפרק הזה ולפרקים האחרים, אתם צריכים לעשות מנוי. את המנוי אפשר לעשות בפלטפורמה בשם קופי או בפלטפורמה בשם פטריון. את הלינקים לפלטפורמות האלה אני שמה בתיאור של הפרק. ובאופן כללי, כל הלינקים שעליהם דיברתי בפרק הזה נמצאים בתיאור של הפרק. זהו. תודה רבה רבה שהאזנתם והאזנתן. ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי. תשמרו על עצמכם.